ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, פודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם של קהילות לומדות בקרן רשי, והיום הוא הקדים בגלל שפעם שעברה הוא לא הגיע. והיום אנחנו בהתרגשות רבה מארחים את אורנה שמר, פעם שנייה, ואת איתן שחר, וניתן להם להציג את עצמם. איתן, נתחיל איתך אולי.
אז אני איתן שחר, באמת מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר. אני עובד סוציאלי קהילתי, גאה בזה. התחום שלי הוא בקהילות קטנות, קהילות כפריות. בתחום הזה עשיתי את הדוקטורט שלי, ולאורך השנים התמחיתי גם בעבודה סוציאלית במקורות אסון, במקומות אסון, בינלאומיים, ועם דגש על העבודה עם הקהילות. וזה מה שמחבר אותי לטראומה ולמציאות הנוכחית במדינת ישראל.
אורנה?
אז אני אורנה שמר, אני עובדת סוציאלית, חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, חוקרת, מלמדת, עוסקת ופועלת בתחום של קהילות בעיקר, ועוסקת הרבה מאוד בנושאים של שיתוף והשתתפות. בין השאר עוסקת גם בתהליכי למידה, בדגש על תהליכי פיתוח ידע שיתופיים.
שהיה לנו על זה פרק ביחד גם.
שהיה לנו על זה פרק, על מיזוג ידע, ויש גם היוועצות ולמידה מהצלחות ועוד כל מיני נושאים אחרים. אני גם למעלה מ-20 שנה חברה ביד טבנקין, שזה המוסד שחוקר את הקיבוצים, את המגזר הכפרי ובכלל ארגונים וקהילות שיתופיות. אז מהמקום הזה גם ככה עוסקת במגזר הכפרי ופועלת בהקשרים האלה.
טוב, מהמם. כן, אני אשמח כי הרבה פעמים אנחנו מקריאים את הביו של המרואיינים שלנו, ואנחנו קצת כזה בפרקי חירום, אם אפשר לקרוא לזה עדיין, וביקשנו לכם להגיע יחסית מהר, אז אתם אמרתם את הביו שלכם, שזה בעיניי מדהים, אבל כן תספרו כל אחד איזה משהו שאולי לא יודעים עליכם, או איזשהו משהו שהוא קצת יותר אישי. אורנה נבעלה עכשיו שזה.
כי אורנה שאלה אותי מה השאלות, אז אמרתי לה, לא, אורנה, אנחנו כבר לא מאורגנים כמו לפני השביעי לאוקטובר.
אז אפילו את יודעת, כאילו משהו כזה מרקע אישי, כדי שקצת יכירו אתכם יותר לעומק המאזינים שלנו.
קודם כל, לא יודעים עליי הרבה דברים. כל דבר שאני אגיד, אני חושב שלא יודעים עליי. אז אני איש קיבוץ. נולדתי בקיבוץ, ואחרי כמה שנים עברתי לעיר עם המשפחה, אבל מהר מאוד נפלטתי מבית הספר, פלטו אותי מבית ספר, ומשם הגעתי לקיבוץ, לחברת נוער. התחתנתי, ילדיי, נכדיי בקיבוץ, תמיד בדרום, והקיבוץ או הקהילה הכפרית היא חלק ממני.
איזה קיבוץ שנדע לעשות סטוקינג?
אני מקיבוץ להב.
אה, להב?
כן.
אז משם אתה מכיר את מאיה?
בוודאי.
אוקיי, עכשיו הכל מתחבר לי.
אני אמשיך מהכיוון של איתן, גם אני בת קיבוץ, נולדתי עוד לתוך הלינה המשותפת, הוריי הקימו את ממייסדי קיבוץ נחשון, כל החיי הייתי במגזר הכפרי, עברתי כמה יישובים, מושבים וקיבוצים, והיום אני גרה במושב בשנים האחרונות.
טוב, מהמם, אז ביקשנו לכם לבוא בזכות או בגלל מאמר שכתבתם ביחד, ושם המאמר הוא המלצות לשיקום קהילות המגזר הכפרי במלחמת חרבות ברזל. זה במסגרת איזשהו חוברת שהוציאו, נכון? איזשהו אסופת מאמרים קוראים לזה, של רווחה בעקבות המלחמה, שהאורחים שלה זה מיכל אלמוגבר, מימי, אני מקווה שאני אגיד את זה טוב, אייזנשטט, נראה לי שזה, וג'וני גל, ולי לפחות, עוד מעט ענווה גם תגיד מה מהמקום שלה, אבל אני עברתי למאמר, קראתי אותו, כמו שאני קורא מאמרים, זה לא, זה כזה קריאה אקדמית כזה, וישר כתבתי לאורנה שזה מדהים ומהמם, ואני ממש אשמח גם להפיץ את זה, כי בעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כרגע. אז עוד רגע נדבר גם על זה קצת יותר לעומק, אבל כן אני אשמח, נתתם קצת את הרקע של איך כל אחד ממכם קשור למגזר הכפרי, כי בסוף דיברתם במאמר על קהילות מהמגזר הכפרי, אבל אותי דווקא מעניין לדעת איפה נפגשתם ואיך החלטתם שאתם כותבים מאמר ביחד, ואיך הוא יצא לאור בתקופה הזאת, כי אנחנו באיזשהו תקופת חירום, ומצד אחד יש איזושהי אמירה כזאת, צריך להוציא עכשיו חומרים וכמה שיותר מקומות, מצד שני זה משהו שאנחנו לא תמיד רואים תוך כדי תקופות חירום. אז זה, אולי תספרו קצת על התהליך ואיך זה, הגעתם לזה, ואז נתחיל לדבר על המאמר.
אז המאמר שראית הוא חלק ממסמך באמת שהוציאו חברי הסגל שלי, של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, בתמיכת קרן ומדין, מנומדין. ואיתן ואני חברנו ביחד לכתוב את התחום ששנינו עוסקים בו כרגע גם בפועל. למעשה כשהתחילה המלחמה, אז כל אחד מאיתנו תפס ככה כמה תחומים ש... אנחנו ניסינו לתרום בהם ולפעול בהם, ובין השאר גם ביחד הצטרפנו לצוות של מועצה אזורית שדות נגב, ונכנסנו שם לתפקיד של ליווי מלווה הקהילה. הסתובבנו ביחד בבתי מלון, עמדנו בקשר עם המלווים, עם המועצה האזורית, ובנוסף לזה גם נפגשנו בעוד מקומות עם המגזר הכפרי ובכלל עם עוד קהילות, ומכאן בעצם נולד הרצון רגע לעצור ולחשוב מה הדברים שאנחנו רואים מהמקום שלנו של עבודה קהילתית בתוך המגזר הכפרי.
אולי אני אוסיף שבאמת בשבילי העיסוק באסון ובשיקום של הקהילה הכפרית הוא מחבר בין שני עולמות התוכן שאני עוסק, אחד, סיוע הומניטרי באסונות בינלאומי, והשני, זה הקהילות כפריות. ובעצם אחת התובנות המשמעותיות שלי, שהמרחב המרפא המשמעותי ביותר אחרי אסון, הוא הקהילה. כשמדברים על מושגים של אסון, רב נפגעים, אי אפשר לדבר באופן קליני בכל אדם ואדם. למרות שהם מסתובבים הרבה פסיכולוגים ופסיכיאטרים ומחפשים את האדם ואנשים לטפל בהם, בעצם התובנה מתוך הניסיון הזה הבינלאומי, שהקהילה ומה שקורה בתוך הקהילה זה אחד מהגורמים הכי משמעותיים לחזרה לתפקוד והתנהלות. ועם התובנה הזאת הלכנו בעצם לקהילות הכפריות, שבקהילות הכפריות יש בעצם את היתרון הזה שהמושג קהילה, המערכת הקהילתית, אחר כך אורנה תפרט ותרחיב, היא ביסוד החיים המשותפים של האנשים שם, והיסוד הזה הוא לכשעצמו חוסן, הוא כוח, ורק צריך לתת לו את המקום, צריך לתת לו את המרחב, ולהבין שהוא הגורם המרפא, המשקם, וממנו צומחים.
אז אני אפילו אולי אוסיף על זה. אורנה ואני ככה הייתה לנו שיחה על בעצם קהילתיות כתהליך ריפוי או טיפול קהילתי. בניתי הרצאה שמדברת על CBT קהילתי, לקחתי עולמות מ-Acceptance and Commitment Therapy ו-Dialect Behavioral Therapy, שהם עולמות ה-CBT. ובעצם מעולמות הטראומה מראים ששני דברים שהכי נפגעים אצל אנשים פרטיים, זה המערכות שחסים בעקבות הטראומה, והראייה הרפלקטיבית, כלומר לראות את עצמי בתוך תמונה רחבה יותר קהילתית. ואז אני חושבת שהריפוי הפרטני הוא הקהילה, כי עם הקהילה בעצם יש לי מערכת יחסים, נכון? כאילו אם אני מצליחה לעבוד על מערכת יחסים של הפרט בתוך הדבר הזה, זה כבר לכשעצמו הוא תהליך ריפוי, במקום מטפל מטופל אז בתוך הקהילה. והדבר השני, כשאני בתוך קהילה, אני חייבת שתהיה לי תפיסה רפלקטיבית. כלומר, אני חייבת לצאת מתוך עצמי ולראות משהו אחד יותר גדול. ואז דרך המקום הזה בעצם אפשר לעבוד על שני האלמנטים האלה בתוך הנושא של הטראומה, של האסון, וזה באמת, הוא הכלי הטיפולי. כלומר, זה לא רק תהליך טיפולי, זה הכלי הטיפולי בעצם שיכול להיות לאנשים.
בהקשר הזה, אז הקהילה היא הכלי הטיפולי, היא המקום של הצמיחה, היא המקום של המפגש עם עוד אנשים שעברו את מה שאני עברתי, שביחד אנחנו יכולים לחזור לחלום המשותף שלנו, שאנחנו יכולים למצוא את הפתרונות, ובתוך המנגנונים של היישובים של המגזר הכפרי, כמובן יש שונות מאוד גדולה בין היישובים, אבל טבועים בהם יחסית מנגנונים שמאפשרים את המעורבות ואת ההשתתפות בצורה טבעית יותר. גם הבין דוריות שקיימת בתוך הקהילה וגם ההנהגה שבדרך כלל היא מוכרת והרבה מאוד תקסים שקיימים בתוך הקהילה ואורחות חיים שמאפשרים בעצם לקהילה לחזור לעצמה ודרך זה להקים מחדש את השגרה שלה ולחזור לרצפים שלה.
אז מה בעצם מיוחד בקהילה במגזר הכפרי? כי אנחנו יודעים שלא רק המגזר הכפרי בעצם נפגע. אז מן הסתם שכתבתם את המאמר, הייתה לכם איזושהי הסתכלות או תובנה על מה מייחד את המגזר הכפרי, כשאנחנו רוצים להתחיל תהליך כזה לעומת עיר שקורה במשהו או
עיירה. דיברתם שם, כתבתם במאמר את האתגרים, אני חושב שזה גם משהו שחשוב שאולי נתחיל איתו, כאילו נדבר דבר ראשון על האתגרים, לא, בכללי, לא זה, כי אני חושב שבעצם, כשאתה מסתכל על האתגרים, אתה רואה באמת שזה מאפיינים שונים. אמרת, נכון, שיש מאפיין לכל גם יישוב, אבל בסוף בחרתם לכתוב את המאמר על המגזר הכפרי, ולא עכשיו להתייחס לעיר או ליישוב כזה או אחר. אז זהו, אפשר כזה שתגידו מה אתם ראיתם. אני מאוד אהבתי, אני לא יודע אם זה קטע של עבודה סוציאלית קהילתית, אבל היכולת התגייסות שלכם, שעכשיו סיפרתם עליה, שבעצם דבר ראשון ראיתם את עצמכם יוצאים והולכים לשטח, אבל גם היכולת בעצם לכתוב מאמר עכשיו שהוא מצד אחד מאמר אקדמי, מצד שני הוא מאמר שמביא את השטח ואת מה שלמדתם מתוך העבודה שלכם עם השטח, אז זהו כזה. אתה רוצה להתחיל, איתן?
אני אתחיל דווקא בדוגמה. באחת השיחות בפני הרבה אנשים מהתנועה הקיבוצית, יניב הגי, שהוא מקבוץ בערי, והוא אחד ממובילי הקהילה, תיאר את הרגע שבו הם יורדים מהאוטובוס, אחרי היממה הנוראית, יורדים בקיבוץ עין גדי מהאוטובוס, ומה קורה שם. ואז הוא אומר שהם, כמובן, הוא אמר, נראינו כמו אבק אדם. אבל אנחנו שואלים, מי יכול לטפל בנושא של הרפואי? אז מי שאחראי, שעם קשר עם הנושא הרפואי, אומר, אני לוקח על עצמי את זה. מי יכול להקים את המרכז חוסן? אז האדם, העובדת הסוציאלית, מתוך הקהילה, לא החיצונית, אומרת, אני אקח את הנושא הזה. מי צריך לנושא של החינוך של הילדים עכשיו? בתוך ההלם, מתוך האינסטינקט הקהילתי שלהם, הם בעצם יצרו את הדבר שהקים אותם. והוא ממש מתאר את הדבר הזה, שביום ראשון, בשעה 4 כבר היו בעלי תפקידים שידעו מי הם ומה הם עושים, והוא אמר, וכאילו הייתה נשימה לרווחה שאנחנו מתפקדים, וזה נתן המון כוח. ואחר כך, ועוד בדוגמה המהלפת הזאת, הוא מספר שהם היו צריכים להודיע מי הם האנשים ההרוגים. היו שמות, רצו שמות וכדומה, ואז הוא מתאר שהם התאספו בעץ הבאובאב, בגן הבוטני, בקיבוץ עין גדי, במין מעגל, הם אחזו ידיים אחד של השני, וברגע שהוא קיבל את השמות, הוא הכיר שם, והם כולם לחצו יד על כל שם. הוא מתאר את החום הדבר שנוצר פנימה עם כל שם ובכל התהליך הזה, ואחר כך הוא מדבר על הקשר בין קהילות, בתנועה הקיבוצית, בין קהילת עין גדי שהתגייסה אליהם, לבין קהילת בערי שהייתה שבורה ורצוצה, והוא אומר, זה גם הדבר הקהילתי. והוא בלי לדבר תיאוריות, פשוט לספר את מה שהיה, אני חושב שמדגים לנו מהו הכוח של הקהילה בשבר הנורא ביותר, קודם כל, ועכשיו אני חוזר לתיאוריה, לחבר את הרצפים, ליצור איזשהו רצף, ליצור איזשהו רצף של זמנים, שבאנו מאוטובוס מהזוועה הגדולה, עכשיו אנחנו כאן ואנחנו מייצרים את העתיד, שהוא לצעד הבא, האתגר, שאנשים יהיו אקטיביים, פעילים, וכל מה שאנחנו לומדים על, ומלמדים על טראומה, היה שם בתוך ההתארגנות באחת הקהילות שספגו את הנורא מכל. ואני חושב שלאורנה ולי יש את הידע והניסיון של העבודה דווקא עם הקהילות האלה כדי לחזק את מה שקיים אצלם. אנחנו לא צריכים להמציא את זה, אלא לחזק ולהשתמש בו עבור הכוח של הקהילה. ועם זה יצרנו את מודל העבודה שאולי אורנה תתייחס אליו יותר בפירוט.
אני רוצה להוסיף בעניין של הכוחות של היישובים של המגזר הכפרי, את המנגנונים שקיימים כבר עבור קבלת החלטות משותפות. לא רק מדברת על הקיבוצים וגם על המושבים, ושוב פעם יש כאלה שזה יותר חזק ומובנה אצלם וכאלה שפחות, אבל הבסיס קיים. ובתוך הכאוס שנוצר, בתוך העצב הגדול, בתוך הפיזור של היישובים בין מספר מקומות, ובתוך ההחלטות הקשות שצריך לקבל, השימוש במנגנונים האלה זה משהו שעכשיו צריך מחדש להחיות אותו, או שאנחנו רואים קיבוצים ויישובים שזה ממש עובד טוב, וזה מרשים לראות. אני חושבת שבהקשר הזה אפשר ללמוד מהמגזר הכפרי את הוועדות שקמו לצורך העניין, אם זה לטיפול באבל ושכול, ואם זה לטיפול בענייני ביטחון, ואם זה לטיפול בתהליך החזרה, ואם זה לטיפול במשפחות שהתפזרו לכל מיני מקומות ולא נמצאים עם הקהילה היותר מאוחדת ומגובשת. אני רוצה להוסיף עוד משהו שאני חושבת שמי שפחות מצוי במגזר הכפרי לא רואה, אבל הקהילות הכפריות קיבלו מתנה מאוד גדולה, וזה מלווי הקהילות שבעצם מועסקים ומפוזרים בין לא מעט קהילות כרגע, לפחות באזור הנגב המערבי. ואותם מלווי קהילות שזה יועצים ארגוניים ועובדים סוציאליים קהילתיים, למעשה עובדים עם הקהילות גם במלונות וגם בתהליך החזרה. אחד הדברים שאנחנו כרגע עובדים עליהם ועסוקים בהם זה הקשר בין מלווי הקהילות לבין המועצות האזוריות ולבין התפקיד של העובדת הסוציאלית המרחבית, שזה תפקיד ייחודי שקיים בתוך המגזר הכפרי, והמציאה של האיזון ושל חלוקת התפקידים זה כרגע משהו שעוד מתהווה.
אני אוסיף אולי, אני לא אוסיף, האמת, אני רוצה לאתגר כאן איזשהו משהו, כי אתם מתארים את זה במקום מאוד רומנטי.
אני בדיוק רציתי לצנן את הרומנטי. כן.
זהו, אמרתי להם אתגרים, ואז הם ישר הלכו על החיובי, אמרתי, זה עבודה סוציאלית של גישת הכוחות כזה.
כן, אבל זה לא רק המקום הזה, כי אנחנו יודעים, כשמגיעים לאזור של חירום, אז יש שלושה סוגים של בעיות, בעצם שנפגוש, כאלה שהיו שם לפני החירום או המשבר, כאלה שנוצרו בגלל המשבר, והן בעיות שהן משניות, כאילו, שהן קורות עקב הבעיות שנוצרות או המצב החדש. ולדוגמה, לא כל הקיבוצים התנהלו בצורה אידאית של ההנהגה והוועדות אל מול האנשים. אנחנו יודעים גם פרקים קודמים שיש המון מתחים לפעמים בין הוותיקים לחדשים, אלה שנקלטו, או קיבוצים שיתופיים, ואנשים עזבו עכשיו את הקיבוץ, איך זה מתנה. כלומר, בתוך המקום הזה עולים הרבה מתחים, ועכשיו נוסיף על זה את הטראומה הקולקטיבית שעברו, זה בטח גם פחות מבוסט, כאילו, בתוך הקהילה,
ואת משך הזמן שהוא ארוך.
ואת משך הזמן, ואז, אני לא יודעת אם יש לכם את התשובה, כן, כי אני חושבת שזה משהו שכולם מתעסקים בו, ומנסים להבין את זה כל הזמן, אבל מהניסיון שלכם, או דרך המאמר, או דברים שחקרתם, איך מתחילים לעבוד עם מתחים קיימים שעכשיו עוד נמצאים בחוסר ויסות לתוך תהליך העבודה עם הקיבוצים או עם המושבים, עם המגזר הכפרי.
בדיוק, הייתה לנו שיחה לא מזמן על ההיבט של הפרקטיקה של בניית הסכמות, והאם היא מתאימה בתוך השלב הזה של החירום, והאם יש את אורך הרוח ואת היכולת כרגע בתקופה של משבר ליישם אותה בתוך התקופה הזו. אני לא בטוחה, לא שלי אין את התשובות לזה, אני חושבת שכל יישוב צריך למצוא את הדרכים שלו, אבל אחד הדברים שהבנו זה שאין בתקופה הזו עניין של מיעוט ורוב או קבלת החלטות כמו שהיינו מקבלים וללכת רק עם דעת הרוב. במצב הזה צריך להתחשב בכולם. אז או שבאמת בונים הסכמות או שאם מקבלים החלטות ברוב ומיעוט, המיעוט הוא חשוב כמו הרוב, וצריך למצוא פתרונות פרטניים לכולם. ובתוך הקהילות הקטנות זה משהו שהוא יחסית יותר אפשרי. וצריך לעבוד על זה, כי צריך להקים את המנגנונים שיראו את האנשים. אחד הדברים שכתבנו עליהם זה הסוגיה של המציאות המשותפת שלא מעט מהעובדות הסוציאליות ומהאנשים שמלווים את הקהילות במגזר הכפרי, הם ממש מאותם יישובים, הם היישובים השכנים, ובעצם לא מעט קהילות נשארו בלי ליווי למשך תקופה, ובתוך כל זה צריך לייצר מנגנונים חדשים. סובך.
אני רוצה להגיד שהתחלנו באמת בחלק הראשון של הפודקאסט לדבר על הכוח שקיים בקהילה. זה לא אומר שהכל טוב, אבל כן לציין יש מרכיבים שיש בהם פוטנציאל לסייע. צריך לדעת איך להשתמש. דבר שני, אנחנו מדברים על ציר זמן. כשמדובר על אסון, על המהלומה הגדולה, בחלק הראשון שלו יש איזשהו חלק, סליחה על השימוש במילה אופורי, שאנחנו כולנו מגויסים, שאנחנו כולנו מסייעים, ואת הבעיות מגלים אחר כך. זה תמיד ככה בעקבות אסון, זה לא משהו מפתיע. ובכל קהילה ובכל מקום שיש אסון, גם ההתגייסות וגם כולם, בעד כולם וכדומה, ואני חושב שכשאנחנו מדברים על התהליכים שהקהילות הכפריות עברו, ואם אני מדבר בעיקר על הקהילות המפונות, אז השלב הראשון במלונות של ההישרדות, איפה שהיה כוח ואיזשהו מנגנון, הם התארגנו מהר מאוד. אנחנו יכולים לראות באותו מלון, לדוגמה קיבוץ בדרום ועד שדרות, באותו מלון. ואחרי יומיים, אני אומר את זה קצת בצער, אבל אחרי יומיים, המרכז חוסן עם הפסיכולוגים מטפל אחד אחד במשפחות בקיבוצים. אוטובוסים לוקחים את הילדים לקיבוץ אילות מהקיבוץ, כי זה כבר התארגן. הכביסה וחדר אוכל כבר מאורגנים. וסדרות במובן הזה בשלב הזה נשארים מאחור, כי אין להם שום מנגנון. אני חושב שאנחנו מדברים על השבועות הראשונים כשבועות כאלה. ההמשך הוא מוצא את האיזון שסדרות או העיר שנמצאים שם יותר ויותר מתארגנים, והקיבוץ יותר ויותר מגלים את הקושי. כי זה לא כל משפחה מחליטה בעצמה, תיאורטית זה נכון, אבל כשמדברים על היישוב שאליו יבואו כשלב ביניים, האם אנחנו מחליטים החלטה אחת, האם אנחנו מחויבים להחליט החלטה אחת, האם כל אחד בנפרד, במושבים שליווינו היה פיצול, לא כולם הגיעו למלון אחד כמו הקיבוצים, ואז הם הגיעו לשני מלונות ולשלושה, וגם ראינו ארבעה מלונות עם ארבעה ריכוזים. אז כאילו בכל מקום, בכל מלון היה איזושהי התארגנות קהילתית אחת, והשלב שהיינו צריכים לעבור עליו ממש עם המלווים הקהילתיים ובצורה יזומה, זה לעבור ממחשבה מלונית למחשבה יישובית. כשהמחשבה המלונית או הגישה המלונית היא עסקה בכאן ועכשיו בכל מקום שהם היו. המחשבה היישובית יצרה את הרצף של עבר, הווה ועתיד. זאת אומרת, מה העבר שלנו, מה היינו, מה קורה עכשיו ולאן אנחנו רוצים ללכת ואיך להתארגן. וזה בהחלמה או בשיקום מן הטראומה, איזשהו שלב שהוא מאוד מאתגר, יש בו כמו בכל מקום פיצולים, אנחנו צריכים לראות באמת איך המנגנונים חוזרים להתקיים, איך היישוב לא מנוהל מבחוץ, אלא מחזירים את הכוחות ההתנהלות והמנהיגות והשליטה ליישוב עצמו, ולצערי בכל המערך הזה של תקומה והקואליציה לטראומה ועוד המון המון גורם, משרד הבריאות ומשרד הרווחה וכולם, כל אחד מנהל את הדבר הזה, אני חושב שלקיבוץ או ליישוב הכפרי יש את היכולת להגיד, רגע, יש לנו מערכת, יש לנו ועד, יש לנו מועצה, יש לנו לחזור למקורות האלה, וזה האתגר שאנחנו עובדים עם כל הפיצולים והקונפליקטים שהם קיימים והמיומנויות כדי לפעול בזה.
אני רק רוצה לתת אנקדוטה קטנה, ואז אני רואה שדניאל גם רוצה להגיד משהו, אבל מי שמדריכה אותי היא יועצת ארגונית. היא לא מגיעה דווקא מהעולם של הקהילות, והיא דיברה איתי על זה שכדי להיכנס לארגון חייבים לקבל כל מיני ברכת דרך של ההנהלה. אז גם כשנכנסתי ללוות יישוב, למרות שידעתי שאני הולכת ללוות, ביקשתי שיצביעו על זה בוועד. כאילו, הלכתי לוועד, הצגתי את עצמי, ביקשתי שיצביעו אם מוכנים או לא מוכנים, ממקום של התחושה שלהם שהם בחרו ואף אחד לא הצניח עליהם אף אחד, ורק אז הסכמתי להתחיל, הסכמתי במרכאות, כן? לעבוד ממש עם, עם הקהילה.
זו אחת ההמלצות שלנו.
וואלה.
בתוך המאמר.
שהם יבחרו את ה...
אני חושבת שזה אפילו ההמלצה הראשונה.
וואלה.
שמשם מתחילים.
גם באמת פנתה אליי מישהי מאחד ה... אני לא זוכרת מה קוראים, זה קיבוץ או מושב, אבל בכל כך אני לא אגיד את השם, והיא אמרה, אבל מי זה היועץ? מה זה היועץ? אז אמרתי, אבל את יודעת שאתם יכולים לבחור, כאילו, את היועץ שאתם רוצים. זה במקרה, כאילו, ציוותו לכם, אבל אם יש לכם תחושה ש... יכול להיות מישהו אחר שיהיה כימיה יותר טובה, אתם יכולים לבקש, אבל התחושה של החוסר עונים של מה שנותנים לנו כרגע ניקח, כאילו בהתחלה, כאילו באמת יצרה את המקום הזה.
אני, דבר ראשון בקיבוץ אזורי, אין יועץ או אפילו מישהו שמתקן את המדרכה שלא יצביעו על זה בשיחת קיבוץ, זה כאילו... כבר יועצים מתייאשים מלעבוד איתנו, כי הם יודעים שהם צריכים להגיע לשיחת קיבוץ, להציג את עצמם, בעוד בכלל לפני שהם מקבלים את העבודה. אז יצחיק אותי כזה שאמרת את זה. כשדיברת איתנו, זה... שמעתי איזשהו פודקאסט על חוסן של יותם דגן, אתם יודעים מי הוא? הוא פסיכולוג, הוא מגיע מעולם החוסן הקליני, נקרא לזה.
הוא פסיכולוג קליני, הוא עבד בנטל.
הוא הפסיכולוג של השייטת, שייטת כן, 13, כן. הוא הקים את כל המערך, הוא כאילו מדבר על חוסן שם, הוא מדבר שיש, בחוסן זה לא איזשהו תהליך כזה, זאת אומרת, במצבי חירום וכאלה, אנחנו מכירים זה גם על הגוף, זה לא מצב של כל הזמן או ירידה או עלייה, שיש כל הזמן מצבים משתנים, ואני מאוד לקחתי את זה גם להיבט הקהילתי, כי ראיתי איזה שלב כזה אצל המפונים, בעיקר בדרום, איזה מין שלב דיכוני כזה, אמרת קצת לגבי השיקום, איזה מין, אחרי איזו תקופה מסוימת ששלב עוררות אפרופו ירד והמקומות האלה של זה, והם קצת מצאו את עצמם פתאום יותר לבד, ופתאום הם צריכים לחשוב קדימה, ומה הולך ולאן אנחנו חוזרים ואיך חוזרים, אז היה איזשהו נפילה, ואז היה צריך איכשהו, כאילו צריך גם לבוא ולהרים את זה, וזה מאוד התחבר לי למקום הזה של הרבה פעמים באמת, ענווה לימדה אותי את זה, כאילו למדתי ממנה את המקום הזה, שהרבה פעמים במצבי חירום אתה באמת צריך את המנהיגות. כאילו זה ברור, יש את הכוחות ויש את הוועדות ואת כל הדברים שזה, אבל אתה צריך את המנהיגות, גם שתהיה שם מהמקום של כאילו לתמוך, אבל גם מהמקום של להרים ולהסתכל קדימה ולבנות איזשהו משהו, ובהקשר הזה גם יועצים, שאני לא מת על יועצים ביום-יום, כי אנחנו עובדים קהילתיים, אנחנו תמיד אומרים, יש את הקהילה ואנחנו לא יועצים, אנחנו באים ועובדים עם הקהילה עצמה, אבל זה משהו בעיניי נורא חשוב. אני כן רוצה, אתם קצת הזכרתם את זה מקודם, אמרתם שהיה איזשהו כאילו, גם כתבתם את זה במאמר לגבי פרקטיקות ומה אפשר לעשות, אבל אמרתם שעבדתם באיזשהו דרך מסוימת, נכון? זאת אומרת, היה לכם איזשהו פרקטיקה שליוויתם את הקהילות, או שזה היה משהו שנוצר תוך כדי תנועה? אתם מבינים את השאלה כאילו לגבי זה? כי כתבתם כמה המלצות, אבל מעניין אותי אם היה, יש איזשהו מתווה כזה, איזה מודל, משהו שעכשיו... נוכל להציע לקהילות לעשות, כי לי למשל יש בראש את הקהילות של הצפון, זה מה שהדרום כביכול עוברים, אז חודשיים אחר כך או שלושה, או לא יודע כמה הצפון גם יימצא שם, אז כאילו, בא לי שכזה אנשים שומעים אותנו, עובדים קהילתיים, ידעו שיש איזשהו משהו שהם יכולים לקחת מעבר ל... עכשיו לקרוא את המאמר.
אני לא בטוחה שבתוך המסמך מופיע בדיוק איזשהו מודל של עבודה, כי מופיעות המלצות שונות מכיוונים שונים, אבל הסוגיה של ההנהגה שהעליתם היא בהחלט משהו שאנחנו מכוונים אליו כמקום שמתחילים איתו. העבודה עם הרשות המקומית, גם בהקשר הזה, וזה אחד הדברים אנחנו מאוד מנסים לפעול מתוך המועצה, מתוך הלשכה לשירותים חברתיים, לפעול ביחד עם העובדות המרחביות ולתת להם היבטים שקשורים לחוסן ולעבודה קהילתית, כיוון שבהרבה מקומות העובדות הסוציאליות המרחביות הן בסופו של דבר פחות מופנות לקהילה ויותר מופנות לעבודה פרטנית ביישובים או משפחתית ולפעמים לליווי של של סבתים, אבל דווקא הנאה של פרקטיקות שיתופיות ושל תהליכים של מיפוי או דברים כאלה, אנחנו פחות רואים את זה, וזה אחד הדברים שאנחנו פחות מבחינה מקצועית כן מנסים להטמיע אותם. וכמובן ההיבט של העבודה השיתופית ויצירה של מרחבים מסוגים שונים, שבעצם מרחבים שהם מעבר לרמת הפרט, אם זה מרחבים שהם נרטיביים ואפשר לספר בהם סיפור, אם זה מרחבים של קבלת החלטות, אם זה מרחבים של הפוגה ושל פנאי, אז זה בהחלט מקומות שמכוונים אליהם. אני כן אגיד רגע שממש לפני מספר ימים התפרסם מאמר שכתבתי על איך לעודד מתוך חדר הטיפול את ההיבט ההשתתפותי. מתוך מחשבה שהרבה אנשים מגיעים עכשיו דווקא אל חדר הטיפול, ועוד כמו שאיתן אמר, דווקא אנחנו רואים בקהילה את הגורם המרפא. ויש לנו מחשבה שלצד העבודה בחדר הטיפול, חשוב מאוד לעודד את האנשים שיפעלו, יהיו פרו-אקטיביים מעבר לחדר הטיפול, וממש ככה יש שם עצות איך מתוך ההיבט הטיפולי ומתוך השיח הטיפולי אפשר לעודד אנשים, ועם הרבה הרבה פירוט על הכוחות שיש בהשתתפות, ממש פירוק של מונח השיתוף וההשתתפות. וזה כן משהו שאנחנו עובדים עליו מכיוונים שונים.
האמת שזה קצת, עוד פעם, אם נלך ל-DBT והכלי טיפול בתוך המקום הזה, הרי טיפול DBT מדבר על עבודה בכמה רמות. יש את הטיפול הפרטני, יש טיפול קבוצתי, יש את היכולת של המטפל להיות זמין למטופל גם אחרי שעות הטיפול, וזה באמת מתוך המקום של ראייה ותפיסה מערכתית. ואז המקום של גם בעבודה הפרטנית ולראות איך עובדים גם ברמה הקהילתית, גם ברמה הרשותית, כל הזמן לדבר את אותה שפה של איך משתתפים, איך מחזירים את תחושת השליטה, איך חוזרים לאיזושהי התנהלות משותפת יחד עם הקהילה, וזה נראה לי מקסים כאילו לסכל את זה על הרצף ולעשות דווקא קבוצות חשיבה משותפות של כל הגורמים המטפלים, לא משנה באיזה רמה, או המתערבים, או אני לא יודעת איך אפשר לקרוא לזה, כדי בעצם לייצר את אותו, לדבר את אותו תהליך כאילו בתוך המקום הזה.
עם כל כמה שאנחנו מדברים על הכוח של הקהילות הכפריות, ואולי איתן ואני גם קצת משוחדים באופן אישי, לתת רגע תשומת לב למקום של אוכלוסיות מיעוט בתוך הקהילות הכפריות, אם זה אנשים עם מוגבלות, אם זה אנשים בגילאים שונים, בדגש על אנשים קשישים יותר, ואנשים שמביאים רוח אחרת לתוך הקהילה, ורגע לשים את הזרקור עליהם. ממש אחרי המלחמה יצא למנחם טופל, דוקטור מנחם טופל, שהוא חבר מפלסים בעצמו מהעוטף, ולי ספר על החלה והדרה.
הבטח לי שתשלחי לי אותו. נכון. אני ממתינה.
ספר שעוסק בהכלה והדרה בקיבוצים. ובפרק הראשון קראנו לו הכלה במלוא הדרתה. שאפשר לפרש את זה לכל מיני כיוונים. שמצד אחד ההכלה בקהילות הכפריות היא באמת במלוא הדרתה, במובן הזה שיש את הדרכים ואת המערכות יחסים ואת המשפחתיות כדי להכיל את מישהו אחר. אבל בדיוק באותה מידה היא במלוא ההדרה שלה, כי להיות שונה בקיבוץ זה דבר מאוד כואב. ואני חושבת שעל רקע המלחמה וכל התקופה הכל כך קשה שיש אחרי זה, אנשים שלא חווים את החוויה הקהילתית כמו כולם, ושהקהילה מתקשה להכיל אותם ומתקשה לראות אותם בתוך תהליכים שיתופיים, סובלים יותר. וצריך כאן תשומת לב דווקא למקום הייחודי הזה.
אני מאוד שמח שאמרת את זה, כי זה מין שאלה שמתבשלת לי אליכם, או בכלל שאלה לעולם, כי אחד הדברים שהבנתי לגבי, זה בעיקר בהקשר הזה על קיבוצים, בשנים האחרונות, או בהרבה מאוד שנים האחרונות, קיבוץ זה כבר שאלה של בחירה באיזשהו אופן, לעומת פעם, אתה בוחר להיות חלק מהקהילה, אבל עדיין יש לא מעט אנשים שלא בחרו לחיות בקהילה, בטח אנשים צרכים מיוחדים, או שלא היה להם ברירה, הם נולדו בתוך הקיבוץ, ויש גם לא מעט אנשים שהם מרגישים זרים בתוך הקיבוץ היום, ונשארים מתוך נוחות, חינוך, ילדים, whatever, והרבה פעמים זאת אומרת, האירועים הנוכחים שאתה עוזב פתאום, אז זה נותן לך איזושהי הזדמנות בעצם לעזוב, או ללכת למקום אחר, או לא לחזור, ומה שאת אומרת בעיניי הוא נורא נורא חשוב, שגם בתוך היכולת שלך כקהילה בקושי, לראות גם את אלה שפחות אולי נמצאים שם, וזה גדולה בעצם של קהילה, כאילו אני חושב, הדברים שעשיתי זה את מדד הקהילתיות, מדד הקהילתיות הוא מדבר שם על הסיפור של חיבוריות, אבל יש, זאת אומרת, חיבוריות לקוח מתוך המשג של הון חברתי, אבל זה מסתכל גם על ההון החברתי בהקשר של הגיוון. שאני מאוד אהבתי את זה, כי הרבה פעמים זה לא נראה ככה, כאילו לא מסתכלים על זה. אני חושב שקהילה, הגיוון שלה הוא נורא לא חשוב, וזה, אני מקווה שכל מיני עובדים סוציאליים קהילתי, בכלל, כל עובד קהילה עכשיו שומע את זה ואומר לעצמו איך אני יכול גם לראות את המקומות האלה. אגב, זה גם המקום של המנהיגות הרבה פעמים. ולי יש איזו מחשבה בראש לא כולם יחזרו, אני גם רואה את זה קורה בפועל, וזה גם משהו שצריך להתייחס אליו, זאת אומרת, יש לי ידידה גם מקיבוץ בדרום שעובדת איתי, היא לא חוזרת כרגע. והיא אומרת הרבה פעמים שהיא גרה בקיבוץ, אתם מכירים את זה שאתה גר בקיבוץ, אני גרה בגלל בעלי כזה, ועד עכשיו יש פה איזושהי הזדמנות, ובעיניי זה כאילו משהו שצריך לראות ולשים לב, וגם להבין איך מעבירים את התהליך הזה, כי דבר אחרון שהיית רוצה שהקהילות זה למשל ילחצו עליהם לחזור, או יחזרו מהר מדי וזה, אבל צריך לחשוב איך אנחנו ממשיכים גם ללוות את זה, ורואים גם את השינויים שם. כתבתם על זה גם, אז בעיניי זה חשוב.
בהקשר הזה ניסינו לשים דגש על האוכלוסייה של הצעירים, לתת עליה איזשהו זרקור, כאוכלוסייה שחיונית להחייאה של המושבים ושל הקיבוצים, ואנחנו בעצם מאתגרים בתוך המסמך הזה איך לעבוד עם האוכלוסיית יעד הזו, שהיא מביאה איתה גם את הילדים הצעירים ואת האנשים שיבחרו מחדש לבוא ולגור במקומות שהם עזבו.
מעבר לזה, אני מקווה שאני לא אגיד שום דבר שיצבן אף אחד, אבל אני לא ידועה הרבה בטקט שלי, אז אני ארגיש יחסית חופשי. הרבה אנשים יצאו בפעם הראשונה מחלק מהמועצות וחוו מערכות חינוך לדוגמה שונות, מענים ממש. שונים לילדים עם הצרכים מיוחדים, ופתאום ההבדלים אולי במענים מאוד מאוד משתקפים. ויש מקום, כאילו חוץ מהקהילות של איך הם צמחות, גם אולי שזו הזדמנות לרשות לראות איך צמחים מהמקום הזה כדי להחזיר את האנשים ולשאול לא רק איך נותנים מענה בכאן ועכשיו לתלמידים, ואיך מקימים מהר את הבית ספר, אלא איך בעצם הקהילה יכולה לספר קצת אולי מה היא פגשה, או לאן היא חולמת, לאן היו רוצים לקחת את מערכת החינוך, איך רוצים לתת מענים חדשים לאנשים עם צרכים מיוחדים, כי אני שמעתי הרבה אנשים שלא רוצים לחזור, בגלל הפערים שהם פתאום חוו מחוץ ליישובים.
אני רוצה להרחיב את זה. אני חושב שהשאלה של החזרה לקהילות היא אחד האתגרים שהקהילות, דווקא ככל שהן יותר היו מגובשות, הן שוברות יותר. השאלה הזאת, האם יש לנו עתיד, האם אנחנו חוזרים ביחד, אני אומר בידיעה שיש יישובים שנפגעו מאוד, שאחוזים מאוד גבוהים לא רואים את עצמם חוזרים, אפילו שהמבוגרים חוזרים כי זה הבית, ושם הם גדלו והתמודדו והקימו, וצעירים שהצטרפו לאחרונה ורואים את הילד ופחות קשורים בשורשיהם למקום, אומרים אז מקום אחר. ואחת ממנהלות הקהילות האלה, כמובן לא אגיד איפה ומה, אמרה אנחנו צריכים לחשוב שחלק מהעבודה שלנו בשלב הזה היא לדעת להיפרד. והעבודה של לדעת להיפרד מול...
ולהיפרד יפה.
כן, לדעת להיפרד, אני מתכוון לדעת איך להיפרד. וזה מול, אנחנו נעשה כל דבר כדי שהקהילה לא תתפרק, הם עומדים אחד כנגד השני, ואני חושב שחלק מההתפקחות או השיקום זה גם להכיר בזה עם כל הכאב. אנחנו אחרי אסון, אנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו שאנחנו באיזושהי התאוששות ושיקום והתפתחות מתוך אסון עם שבר גדול, ויהיו לו השלכות בכל מדינת ישראל, אבל בטח גם בתנועה הקיבוצית, ואני חושב שככל שזו קהילה שהייתה חזקה יותר, השבר יהיה גדול יותר. וזה אחד התפקידים שלנו בעצם, אני אומר שהתפקיד של העובד הקהילתי, או חזית הבמה של העובד הקהילתי אחורי הקלעים. ואני תמיד אומר גם לסטודנטים שלי, שהם לא הבינו מספיק טוב, אז אחורי הקלעים זו חזית הבמה שלנו. ואנחנו באמת צריכים שלא תהיה לנו שום עמדה, בטח לא שיפוטית, בימה נכון, אבל לדעת איך בתוך המורכבות הזאת, שהיא תוצאה של האסון, מתמודדים ומגלים יצירתיות ומגלים רכות, ובעצם יוצרים איזשהו חוסן שהוא לא תלוי במרכיב זה או אחר, אלא בסך הכל של הדברים.
אז אתה בעצם אתה אומר שכאנשים שמסתכלים על הקהילה כתהליך הריפוי, אולי אפילו, יש לנו מקום בלייצר את הקבלה של השינוי והמתחים המנוגדים, או איך אנחנו חיים עם ה... ניגודים שיש בעולם הזה, כאילו הרצון לחזור הביתה, אבל זה שהבית יהיה שונה לדוגמה. השמחה עם הכאב, כלומר, שזאת ממש הדיאלקטיקה שהזכרנו מקודם.
לגמרי. אני חושב שבאמת אמרתם שגם סף הרגישות שלנו בעקבות האסון והסבלנות שלנו לפעמים הוא קצר יותר, ואיך מתמודדים עם הדבר הזה ואורך רוח. ואני חושב, אם ככה, קודם כל שאלת איך אורנה ואני בנינו את המודל שאנחנו כותבים עליו. אז כמו שאורנה אמרה, לא בנינו מודל, בנינו מסמך, ואני חושב שהיופי בעבודה המשותפת שלנו זה שכל אחד מביא את העולם שלו ונוצר משהו, ואני מאוד מביא את ההתערבות הראשונית אחרי האסון, ואת המודלים של חברי הטוב דוקטור משה פרחי, שמדבר על מודל מעשה והסיקסיז, ולראות באמת את העקרונות האלה, עקרונות שהם באמת, היישום שלהם הוא מאוד עובד, הוא באמת עובד ביצירת הרצף מחדש והחזרה לשגרה, ובעיקר במניעת הפוסט-טראומה וחיזוק החוסן. ובאמת זה הנושאים של התקשורת, אז אנחנו באמת מדברים על הקהילה הכפרית, על התקשורת שהיא חלק מהדברים, אנחנו מדברים על האתגור, שאת האתגר הקהילה תיקח ומנהיגיה, ולא כל העולם מסביב שלוקח את האתגר של המלחמה, שזה טוב ויפה, וצריך באמת לשים את הגבולות, כדי לפנות את המרחב, לתת את הספייס לקהילה עצמה לפעול. אנחנו מדברים על השליטה, אנחנו מדברים על המחויבות גם בתוך הקהילה, של אנשים אחד לשני, ואנחנו ממש עובדים, וכמובן הרצף, ואנחנו באמת, אני לפחות עובד עם העקרונות האלה, ואני חושב ש... סביב העקרונות האלה, יחד עם אורנה, מצאנו את הפרקטיקות. בין היתר, אנחנו דיברנו הרבה על הקיבוץ, אני רוצה לדבר על המושב. מושבים באירוע הזה, לפעמים ההנהגה לא הייתה באירוע, כי זו הנהגה יותר מחוברת לחקלאות או לא מוניציפלי, היא לא מוגדרת לאירוע כזה.
היא גם התנדבותית לעומת הקיבוצים לפעמים שזה בשכר, ואז זאת, נכון. זה לא עבודה אחד ושתיים, טוב זה גם בקיבוצים אולי, זה אנשים שחווים גם הם, לא רק אנשי מקצוע, מציאות משותפת עם הקהילה.
נכון.
וחלק... גם היה את הסיפור של צוותי צחי.
אל מול, כן.
שבתוך התהליך של החיים במלונות, חרום. כן, הם גם תפסו פיקוד, זה היה טוב, אבל זה לא היה הנהגה הפורמלית.
ואז הקהילה הרגישה סוג של חוויית נטישה.
כן, אבל חלק מהמשימה שלנו באמת בהמשך, אפרופו הרציפות, זה להחזיר אותם באופן יזום. להחזיר, לתת את המקום, ולפעמים זה היה תקומה לדוגמה, לא התייחסו, זה בלי להשמיד, זה בתוך הדינמיקה של הדברים.
לא, לומדים תוך כדי, טוב. זה משהו חדש, אני חושבת.
אבל נכון, אז הם לא התייחסו למה קרה בחודשיים, שלושה האלה. הם, יש הנהגה, הם יצרו קשר עם ההנהגה, אמרו בואו תגידו מה האתגרים שלכם, בלי להתייחס לכל מה שהתהווה בתוך התקופה הזאת. וחלק מהעבודה של המלווים שאורנה הזכירה אותם, הייתה באופן מכוון לעשות את החיבור בין ההנהגה הפורמלית, שלא בהכרח הייתה בתוך האירוע, או הייתה באופן מאוד חלקי, לבין ההנהגה שבאמת פעלה ונוצרה וצמחה בתוך המציאות הזאת. וזה המון המון עבודה קהילתית של חיבורים וחיבורים וראיית רצף וציפות.
ואני אוסיף לזה ש... המקום הזה הוא גם אפשר לשים את הזרקור לקהילה, שזאת הזדמנות, הזדמנות של יותר אנשים לקחת חלק, כלומר, הם לא באים להחליף אתכם, זה איזושהי מחויבות גדולה יותר עכשיו של עוד אנשים בקהילה, זה הזדמנות לכל המתח שעולה, לבוא ולחקור אותו ביחד, ולראות איך כן היינו רוצים ולא איך לא היינו רוצים, ואז איך אנחנו הולכים לתוך אמנה או הבנה או הסכמה קהילתית, לאיך זה הולך להתנהל עכשיו, לאור הדברים שקיימים, כאילו יש לנו מציאות, וכאן ועכשיו היא מתקיימת, נכון? יש צחי, יש הנהגה, יש מנהיגות בלתי פורמלית, שקמה ועושה וכל הכבוד להם, ואיך אנחנו עכשיו מייצרים מהדבר הזה, משהו שיכול לעבוד לאורך זמן, וסתם כשדיברת על המתח הזה, חשבתי על אחת הנשים, אחת הקהילות שאני הבאת איתה, שהיא באה ואמרה לי, דיברה על המתח, שהיא מרגישה שההנהגה נטשה וכו'. ואז אני רוצה, כאילו, אני רוצה שנייה להגיד לך משהו. את יודעת שגם הם עברו את השביעי לאוקטובר, וגם עליהם הייתה השפעה, וגם להם היו משאבים מוגבלים, ועכשיו אנחנו במקום הזה, ומהמם, בואי תדברי את זה, בואי תגידי מה היה חסר לך, ואיך אפשר לייצר משהו חדש מתוך המקום הזה. אבל להאשים כנראה שהם לא היו מסוגלים, וכמו שציפית לכם לאלייך, כאילו, גם אנחנו צריכים לתת לפעמים להנהגה, את המקום של החמלה הזאת, כי זה מה שזה. כאילו, אף אחד לא עשה בכוונה.
ממש מזדהה עם מה שאת אומרת, וכן חשוב לי להנחיך ככה לקראת הסיום את זה ש... אני חושבת שעברנו בשנים האחרונות פה הרבה מאוד התגייסות שלנו כמנחים לעולם של הפרקטיקות ההשתתפותיות. ו... זאת השעה, אני חושבת, שנביא את הדברים האלה שלמדנו לתוך הקהילות, ובאמת שנזכור שהן אוטונומיות, והן ימציאו את הפתרונות משלהם, גם אם זה ייקח את הזמן, אבל בסופו של דבר זה שלהם. זה דבר אחד. דבר נוסף, לא דיברנו בכלל על הקהילות הפונקציונליות שיש בתוך הקהילות, היינו מאוד עסוקים במבנים האלה, אבל אנחנו מדברים על מרחבים כפריים ועל מועצות אזוריות, ויש גם קהילות שהן לרוחב, אם זה קבוצות גיל ואם זה קבוצות אחרות של אינטרסים שונים ושל מאפיינים שונים, וזה קיים גם בתוך הקהילות הקטנות, וחשוב לפחות להנחיח את זה שכדרך עבודה עם הקהילות האלה, אז חשוב גם לזהות את ההון שיש בקהילות הרוחב האלה, ולעבוד גם איתן.
כתבתם את זה גם במאמר, ואני מאוד אהבתי שהבאתם גם את הפן האזורי, כי הרבה פעמים במועצות האזוריות, הדור עובדיות שיש לך את המועצה, וגם דיברת על זה מקודם, על העבודה עם המועצה, עם הרווחה, ושזה גם הזדמנות בעצם, כי הרבה מאוד מהקהילות היו, במשך השנים, קהילות שאו הסתדרו לבד, או בודדו את עצמם או כאלה, ולא היה קשר, וזו הזדמנות לחידוש קשר הזה, כאילו לייצר את הקשרים האלה, וגם בין קהילות, וזה משהו שיכול לקרות, דרך קהילות פונקציונליות, או בכלל, ראינו לא מעט יישובים, שעזרו אחד לשני, כאילו יישובים שכנים, מועצות שכנות, ואני חושב שזה ממש משהו שהוא צריך כאילו לאמץ ולחשוב איך הוא הופך להיות פרקטיקה. אפרופו, היו כמה קיבוצים שעוד מאירועים קודמים, היה להם את הקיבוץ המאמץ האחר, וזה נשאר, ורואים את זה היום, בסדר? זה כאילו, שמראה מקים נחל עוז, אם אני זוכר נכון, שהיו כן, לפני... כן. היו כמה קיבוצים כאלה שזה ממש שזה, ואני זוכר שסיפרו לי שהתנועה הקיבוצית, או התנועה הקיבוצית, או שהציעו את זה לתנועה הקיבוצית, באמת לעשות תוכנית כזאת, שיש כזה כמו עיר מאמצת כזה, וזה משהו שלא לגמרי הצליחו ולא הצליחו לתחזק, אז נראה לי זה גם איזשהו המלצה כאילו, לא יודע, לשגרה אם נגיע לזה.
לי רק יושב על הלב, אני חייבת להגיד, ואני חושבת שזה הקורס שהם אני וטלי רז עושות, זה השתתפותיות מודעת טראומה ומודעת משבר, כי אני ראיתי הרבה תהליכים השתתפותיים שהתחילו בכל המקומות, והם לא הצליחו. כי יש משהו גם במשבר להשתתפותיות. נראה לי גם אתה הזכרת את זה, שמה עושים עם בגמת, מה עושים עם דעת המיעוט ודעת הרוב, ויש כל מיני ניואנסים בתוך זה, אבל אולי זה לא, זה לעכשיו אנחנו גם ממש לקראת סיום, שצריכים להחזיק ולחשוב על דרכים נוספות לייצר את ההשתתפותיות מודעת טראומה ומשבר.
מצאת לך פרק, אמרתי לך שכבר צריך להקליט פרק על זה.
אז לקראת סיום, טיפ אחד וטיפ אחד וניפרד.
אני בא לי איזה טיפ לצפון, זה מוגזם מה שאני מבקש. כאילו כל מן בראש יש לי כזה שאני גר בצפון כביכול, היה לי לא מעט עכשיו ביקורים בצפון, ולא מעט שיחות דווקא על הצפון ומה שקורה שם. אז כאילו, אתם לא חייבים לצאת טיפ על הצפון, אבל כאילו תחשבו באיזשהו חשיבה כזאת שהדרום, משהו שם, אני לא אומר שמתקדם שם, או זה תמיד יהיה שם עובדה וכאלה, אבל כאילו בצפון זה אפילו לא, הם לא התחילו לחשוב על מה צריך לעשות, וזה עוד יותר משך, והטראומה שם היא טראומה שונה לחלוטין, אז כאילו סתם כזה שיהיה לכם בראש.
אני רוצה להגיד איזשהו הבדל שחשבתי עליו בין הדרום לצפון. בדרום הייתה מהלומה, ואז פינו את היישובים. בצפון פינו את היישובים, ואז הייתה מהלומה ביישובים עצמם, כשהתושבים לא היו שם בתוך המהלומה, או כמה שפחות. א', זה שם את האנשים ומה שהם חוו באופן שונה. זאת אומרת, המהלומה שאנשי הדרום איתה חוו, היא מאוד קשה, וחלק גדול מהטיפול שלנו באנשים עצמם זה בטראומה. בצפון שלשמחתי המדינה השכילה קודם לפנות אותם מתוך הערכת הסיכונים והבנה שזה מה שהולך לקרוא, השהות בלי לדעת עד מתי, ובכלל מתי יתחיל האירוע מבחינתם. האירוע עוד לא התחיל, כשחווים את החוויה שכדי שנחיה בביטחון צריכה להיות מלחמה, אז נחכה למלחמה. לכן זה שתי התייחסויות שונות. אני חושב שלגבי הצפון בקהילות הכפריות, המרכיבים האלה של הקהילה וכל מה שדיברנו על הדרום, צריך לראות איך משמרים את זה, איך אם אפשר להוציא אותם מהמלון ולייצר איזה מקומות כאלה, והמון העבודה באי ודאות ובעמימות, ובתוך אי ודאות צריכים ליצור את המרכיבים הוודאים האפשריים וחיי הקהילה כמה שהם יכולים להתנהל.
מעולה, תודה.
אני אתחבר לדברים של איתן. אני חושבת שבצפון רמת הפיזור היא גבוהה יותר, וגם משך הזמן, אנחנו יודעים שהוא יהיה ארוך יותר. ודווקא אני רוצה לשאול מה תפקיד החברה הישראלית, מה המקום שלי כעובדת קהילתית, מה המקום של המדיניות ושל לקיחת האחריות על המשבר הארוך הזה שהיישובים חווים, אם זה באמת לחשוב על פתרונות דיור מרוכזים, חלופיים שהם טובים להם, ובכלל לא לשכוח אותם, כי צריך יהיה להמציא יחד איתם את הפתרונות שלהם, אבל צריך לזה משאבים וצריך חשיבה משותפת, ושם אין מנהלת, ויש תחושה שזה לא מוחזק. ויש איזושהי תחושה שאני חיה אותה, גם אני מתנדבת במתי משפחות החטופים, וגם מהמקום הזה שאני חובה ששוכחים, איפשהו העם ימשיך קדימה, בעוד שבקצוות שלו, אנשים עוד ממש בתוך האירוע, ונאבקים וכואבים, ועם כל כמה שהזכרנו את הכוחות, הם בתוך האירוע. ויש לנו אחריות לכולנו כלפי מה שקורה.
ואיך אמרת לי למטה? בסוף אנחנו נצא מזה ונצמח. אז נראה לי נסיים עם בסוף.
בנימה
בסוף נצא אופטימית מזה זו. כן, ונצמח. אז תודה רבה, כרגיל. ותודה רבה לכם, מאזינים. ותודה רבה לך, דניאל.
תודה לכולם, ואנחנו מזכירים רק שאנחנו בכל הפלטפורמות, ובטלגרם וביוטיוב, ומוזמנים לקבוצת הוואטסאפ שלנו, ותמשיכו להזין לנו, וככה גם לתת הערות וכאלה, כמו שאורנה באה אליי היום ואמרה לי, אתה לא מדבר מספיק חזק, אז ניסיתי לדבר עכשיו חזק. אז זה חשוב לנו, ואנחנו מטמיעים את זה. ותראה בפרק הבא.